אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בנתיבי המקרא, דבר האלוהים מתעורר לחיים חדשים. סדרה יומית של הרצאות העוסקות בפרשנות המקרא, המשודרת כל ערב בשעה 10:30 בגלים בינוניים 1350 קילו הרץ. לפני המיקרופון, עמיקם תבור. ערב טוב לך המאזין. פרק י' בספר ההתגלות ממשיך את פסק הזמן שבין תקיעת השופר השישית והשביעית אשר החל עוד בפרק י'. כבר בפרק ט' קראנו שכאשר תקע המלאך החמישי בשופרו, פתח השטן המושווה כאן לכוכב נופל את פתח התהום, וממנו יצאו מפלצות דמויות ארבה העוקצות את קורבנותיהן כעקרבים. ואיסורי עקיצתן נמשכים 5 חודשים של עינויי תופת. עם תקיעתו של השופר השישי, הותרו 4 המלאכים שהיו כפותים על נהר פרט, כדי להביא את הפורענות הקשה ביותר על הארץ. הם הוציאו למלחמה צבא בין 200 מיליוני פרשים, רכובים על סוסים משוריינים, היורקים אש, אשן וגופרית מלואותיהם, ושזנבותיהם דומים לנחשים ארסיים, שבהם מקישים הם את קורבנותיהם. תפקידם של אלה היה להמית כשליש מכל אוכלוסיית העולם. אחרי הפורענות הקשה הזאת הוכרז על פסק זמן נוסף, שבמהלכו ראינו מלאך גדול היורד מן השמיים, כשבידו ספר קטן, וכשרגלו האחת על היבשה והשנייה על הים. המלאך נשבע בבורא השמיים והארץ החי לעולמי עולמים שלא תהיה עוד שהות, כלומר שהצרה הגדולה הולכת ומתקרבת אל סופה, ועימה יחלוף סדר העולם הנוכחי כפי שהוא מוכר לנו היום. תקופת הצרה הגדולה היא יום אדוני הגדול והנורא, שבו יישב אדוני למשפט ויפקוד על הארץ את חטאיה. התקופה הנוראה הזאת תארך רק 7 שנים, משום שהקדוש ברוך הוא החליט בחסדו לקצר את הימים האלה, משום שאם לא כן לא יוכל איש לשרוד. יוחנן נצטווה לפנות אל המלאך ולבקש ממנו את הספר הקטן, ואז נדרש לאוכלו. יוחנן מעיד שהוא אכל את הספר שהיה מתוק כדבש בפיו, אולם לאחר מכן הוא גרם לו כאבי בטן חזקים. פרק י' ממשיך את פסק הזמן הזה, ורק לקראת סופו מתאר הוא את תקיעת השופר השביעי על ידי המלאך השביעי. וינתן לי קנה הדומה למטה, ויאמר לי קום מדוד את היכל האלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אבל את החצר אשר מחוץ להיכל השאר בחוץ ואל תמדוד אותה, כי לגויים ניתנה. ורמסו את עיר הקודש 42 חודשים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שעליה אמר ישוע בפיו של לוקס, ההיסטוריון המבשר, כי ימי נקם המה למלות כל הכתוב. ואוי להרות ולמניקות בימים ההמה, כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף גדול על העם הזה. ונפלו לפי חרב והוגלו אל כל הגויים, והייתה ירושלים מרמס לגויים עד אשר ימלאו איתות הגויים. והיו אותות בשמיים ובארץ ובכוכבים, ועל הארץ מצוקה לגויים ומבוכה מהמיית הים ודוחיו. אז ימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ, כי צבאות השמיים יתמוטטו. אני זוכר שאחרי מלחמת ששת הימים היו רבים מהמאמינים שרויים במין אופוריה, והיו בטוחים שהנה הנה הגיעו ימות המשיח ומלאו איתות הגויים. אולם כל מי שמהלך היום בחוצות העיר העתיקה בירושלים, נוכח במציאות המראה לפיה כמעט אין רגל יהודי דורכת בחוצותיה. כמעט כל האומות וכל הדתות, כל צורות המלבוש וכל לשונות העולם מיוצגות בעיר הזאת, חוץ מהישראלים. גויים בונים בה את מקדשיהם, את כנסיותיהם ומסגדיהם, והעולם כולו עומד על רגליו האחוריות ומוחה בתוקף, כאשר מחליטות כמה משפחות יהודיות, רחמנא ליצלן, להתיישב בתחומיה. פה ושם תוכל אמנם לראות אי אלו בחורי ישיבה חרדיים החומקים בלט לעבר הכותל המערבי, כשהם ממהרים לדרכם כנמלטים על נפשם ומתלחשים בינם לבין עצמם בעברית או ביידיש בכל ענות חלושה, ובשום אופן אינם נעצרים בשוק כדי להנות מן המראות או להתבשם מניחוחות התבלינים, שלא לדבר על קנייה. ירושלים בהחלט נרמסת עדיין ברגלי כל הגויים, למרות שטכנית היא נתונה אולי עדיין תחת שלטונה וריבונותה של מדינת ישראל. מסתבר שהמצב הזה אינו עתיד להשתנות כל עוד קיימת קהילת המשיח עלי אדמות. ורק בימי הצרה הגדולה מתבשרים אנו שהתקופה הקשה הזאת שבה רומסים הגויים את ירושלים תחת רגליהם הוגבלה מאז ל-42 חודשים בלבד, שהם 3.5 שנים או מחצית משכח של הצרה הגדולה. הקנה שקיבל יוחנן בידיו הוא כנראה אותו קנה המידה שעליו דיברו גם יחזקאל, זכריה ודניאל. כל אימת שניתן הצו למדוד את העיר, רואים אנו שאדוני מחדש את יחסיו עם עמו ישראל וחוזר לטפל בו. הקנה הזה דומה למטה או לשבט, והוא מזכיר לנו הן את המשמוע והן את הנחמה שמספק לנו הקדוש ברוך הוא באמצעותו. הפסוק תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם מדבר על הדרך שבעתיד מלך המשיח לרדות בכל הגויים בתקופת הצרה הגדולה, כאשר משפטו של הקדוש ברוך הוא ינתח עליהם. אולם לגבי הבנים לאלוהים, יש לשבט אשר בידו של הקדוש ברוך הוא תפקיד נוסף. גם כי אלך בגי צלמוות לא עירה רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. המשפט והנחמה פוסעים איפה יד ביד כשמדובר במטה אדוני. ויאמר לי קום מדוד את היכל האלוהים ואת המזבח ואת המשתחווים בו, אנו רואים פה שיש היכל אלוהים בירושלים, שיש בו מזבח וישנם בו גם אנשים המשתחווים לאלוהים. בכל תקופת קיומה של הקהילה לא היה בית מקדש ארצי עלי אדמות. הוא חרב לאחרונה בשנת 70 לספירה, כשקהילת המשיח הייתה עדיין בחיתוליה, ומאז לא קם עוד בית מקדש בירושלים. עם זאת מוצאים אנו התייחסויות רבות בכתבי הקודש לבית המקדש אשר עתיד לעמוד על תילו בירושלים באחרית הימים, והוא יוקם כנראה ביוזמתו ובעידודו של משיח השקר, המכונה גם צר המשיח או אנטיקריסטוס ביוונית. ואני יכול גם לראות סיבות אחדות לכך. משיח השקר יבקש לחכות בצורה מושלמת את משיח האמת, והוא ידע ללא ספק שאחד הקריטריונים הבולטים ביהדות הדתית לזיהויו של משיח ודאי, הוא שהוא יקים את בית המקדש על הר הבית. משיח השקר, אשר יהיה גוי מן הסתם, יבקש להשכין שלום במזרח התיכון למשך 7 שנים, ולשם כך יהיה עליו להגיע לפשרה מקובלת הן על הישראלים והן על הערבים. לשם כך עתיד הוא לכרות ברית עם היהודים. וכדי לכרות ברית עמם חייב יהיה לרכוש את אמונם הבלתי מסויג. אחד הצעדים בוני האמון האלה יהיה שהוא יקים למענם את בית המקדש בירושלים. הוא יצטרך לתת לערבים פיצוי עצום כדי לשכנעם לוותר על מסגדי הר הבית, להרסם ולבנות תחתיהם את בית המקדש היהודי. משום שמשיח השקר הזה יעשה גם כל מיני ניסים ונפלאות אשר יחקו את מעשיו של ישוע, הוא יתקבל בברכה ואולי אפילו בהערצה הגובלת בסגידה ממש על ידי הממסד הדתי הכלל עולמי, אשר יראה במנהיג החזק, הקריזמטי והאהוב הזה את המשיח. הקהילה לא תהיה עוד בעולם הזה, היא כבר תלקח קודם לכן אל האדון בעננים, ומשום כך לא יהיה מי שיזהיר את תושבי העולם הזה מפניו. וכך תסלל דרכו בביטחה אל עבר תפיסת השלטון הצנטרליסטי ריכוזי על העולם כולו. אולם בבית המקדש הזה לא יקבל אדוני את הכבוד והתודה המגיעים לו. אדרבה, הוא ישמש כמרכז כלל עולמי לעבודה זרה, משום שמשיח השקר יציב בו את כיסא מלכותו וידרוש לעצמו כבוד אלים. הדבר הזה יתרחש כעבור 3.5 שנים מיום הקמת המקדש, ורק אז יתעורר עם ישראל מתרדמתו הרוחנית ויתקומם נגד חילול הקודש הנורא הזה. תגובתו הסוערת של עם ישראל תתגרום לצורר המשיח להפר את בריתו עם ישראל ותעמיד אותו כאויבה המר והאכזרי ביותר, דבר שיתחיל את הצרה הגדולה עצמה, וזאת החל עם תקיעת המלאכים בשופרות. משפטו של הקדוש ברוך הוא על ההיכל ועל המשתחווים בו יתחיל בפסק הזמן שבין תקיעת השופר השישית והשביעית, ומכאן ואילך מתייחסים כל המספרים אשר נראה בהמשך הספר לאותה תקופה של 3.5 שנים המכונה הצרה הגדולה. ואתן לשני עדיי להינווה במשך 1260 יום כשהם עותי סק. אחת הנקודות השנויות ביותר במחלוקת בכל כתבי הקודש היא שאלת זיהויים של שני העדים האלה. וזאת משום שהמקרא שותק לגבי הנקודה הזאת ואינו מסגיר את זהותם בוודאות. אני מאמין שלו הייתה לזיהויים הוודאי חשיבות כלשהי לגבי הבנת הספר, היה המחבר תורח לומר לנו מי הם בדיוק. אישית אינני סבור שזיהויים הוודאי של שני העדים האלה חשוב לנו כל כך, משום שאנו, החיים היום בעידן הקהילה, נלקח ממילא השמיים כאשר שני אלה יחלו בפעולתם הנבואית, ואני מאמין שהאנשים אשר יוותרו מאחור ויראו אותם ידעו בדיוק מי הם. מספר העדים לפי כתבי הקודש חייב להיות 2 לכל הפחות. על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. האדון ישוע המשיח אישר זאת גם לגבי הקהילה. וכי יחטא לך אחיך, לך והוכחת אותו בינך לבינו. ואם ישמע לך, ורחשת לך את לב אחיך. אך אם לא ישמע, ולקחת עמך עוד עד אחד או 2, כי על פי 2 או 3 עדים יקום כל דבר. אולם מעניין לראות את הסברות השונות, מהן הגיוניות יותר ומהן פחות, הרווחות כיום בקרב המפרשים. כמעט כולם מסכימים שאליהו הנביא חייב להיות אחד מהם. לבד מהעובדה שאליהו נלקח השמיימה מבלי לעבור דרך שערי המוות, ושהוא הופיע יחד עם ישוע המשיח ועם משה רבנו על הר ההתגלות לעיניהם של תלמידיו של ישוע, הרי שהייתה לו גם הסמכות להוריד אש מן השמיים אשר תאכל את אויביו ולעצור את הגשמים כפי שעשה אליהו בשעתו. יתר על כן, הנביא מלאכי הבטיח בסוף נבואתו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. ובכך הראה בפירוש שאליהו עתיד לשוב לעולם הזה באחרית הימים כאחד ממבשרי יום אדוני הגדול והנורא, שהוא שם מקראי נוסף לתקופה המכונה בפינו הצרה הגדולה. אולם אם נניח שאליהו יהיה אחד העדים האלה, מי יהיה העד השני? כאן נחלקות מרבית הדעות בעיקר בסוגיה הזאת. יש הסבורים שהעד השני יהיה חנוך בן ירד, משום שגם הוא לא ראה מוות, אלא נלקח אל האלוהים באותו בחיים. אם כי אני אינני סבור שעובדה זו בלבד מעניקה לו את הזכות לשמש כעד ולתפוס מקום חשוב כל כך בהיסטוריה. אחרי הכל לקיחתו השמיים מרמזת על לקיחתה של הקהילה. משום שהופעתו תתרחש רק אחרי מועד הלקיחה, אין הוא יכול לייצג את הקהילה בתקופת הצרה הגדולה. ישנם כאלה הטוענים אפילו ששני העדים האלה יהיו שתי הבריתות, התנ"ך והברית החדשה, או התורה והבשורה, אשר יעידו נגד דור הרשע אשר יפר אותן. אולם התיאורים מדברים באופן ברור על שני אנשים, או על שני בני אדם בשר ודם, ולא על בריתות או על תורות. לכן ישנם כאלה הסבורים שיחד עם אליהו יבוא משה רבנו, שגם הוא הופיע בעבר עם אליהו על הר ההשתנות, כפי שציינו כבר. וכן בגלל שלעדים האלה יהיה הכוח להכות את הארץ בכל מכה שבה יחפצו, כפי שעשה משה במצרים. ושוב אחרים מאמינים שהעד השני יהיה יוחנן איש התבילה, שלמרות הופעתו בפתח הברית החדשה, ניתן עדיין לשייכו לנביאי התנ"ך. כלומר, הוא היה למעשה אחרון הנביאים התנ"כיים אשר סלל את הדרך לפני הופעתו של ישוע. על יוחנן נאמר שהוא הופיע ברוח אליהו ובגבורתו, ושבו נתקיימה נבואתו של מלאכי, ושלמרות שהוא מסר את נפשו על קידוש השם, הוא לא נמנע עדיין על הקהילה. הוא עצמו הגדיר את עצמו כידידו של החתן, ולא כחלק מקלת המשיח עצמה. כל אלה מצביעים על האפשרות שייתכן ואליהו ויוחנן יוכלו להיות שני העדים האלה, מה גם ששניהם היו אנשי אלוהים אמיצים העשויים ללוחת, שידעו היטב איך לעמוד איתנים מול אויביהם, ויש להניח שהם גם יוכלו להסתדר היטב איש עם רעהו. שני העדים האלה יקומו בתחילת הצרה הגדולה וינבאו במשך 1260 יום. 1260 יום הם 42 חודשים, שהם גם מועד מועדים וחצי המועד, או 3.5 שנים. כל המספרים האלה שבהם עתידים אנו להתקל עוד פעמים רבות בהמשך הספר, מדברים על מחציתו השנייה של השבוע האחרון בנבואתו של דניאל, שהוא במקרה גם משך הצרה הגדולה. הם שניהם ינבאו כשהם לבושי סק, שהוא לבוש האבל המסורתי בישראל, דבר המעיד גם הוא שעידן הקהילה חלף עבר, ושהקדוש ברוך הוא מדבר כאן עם עמו ישראל במונחים תנכיים קדם קהילתיים מובהקים. יתר על כן, הוא מגדיר כאן את שני העדים האלה בביטוי מיוחד במינו, המחזיר אותנו ישר לנבואתו של זכריה. אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון כל הארץ. זכריה הנביא התייחס בפרק ד' של ספרו לשני האישים הדומיננטיים של ימיו, יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, באומרו, וישב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מה הם מה אלה? ואומר, לא אדוני. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה. וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. כי מי בז ליום קטנות, ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל. שבעה אלה עיני אדוני המה, משוטטים בכל הארץ. ואען ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? ואן שנית ואומר אליו, מה שתי שיבלי הזיתים אשר ביד שני צנטרות הזהב, המריקים מעליהם הזהב. ויאמר אלי למור, הלא ידעת מה אלה? ואומר, לא אדוני. ויאמר, אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. שני העדים האלה יהוו מאורות בודדים וחזקים מול כל כוחות האופל שישלטו בעולם בימי הצרה הגדולה. הם יהיו מלאים ברוח הקודש, וזאת רואים אנו בעובדה ששני הצנטרות או הצינוריות יזרימו אל מנורותיהם מלאי בלתי פוסק של שמן זית זהוב, המסמל את רוח הקודש. בכוח רוח הקודש הם יוכלו לפעול במישור האל-טבעי ולחולל את הניסים הבאים. והיה אם ירצה איש להרע להם, תצא אש מפיותיהם ותאכל את אויביהם. ככה מות יומת כל אשר יבקש לפגוע בהם לרעה. ותינתן להם הסמכות לעצור את השמיים, ולא יהיה מטר כל הימים אשר ינבעו בהם. וסמכות להם על המים כדי להופכם לדם, ולהקות את הארץ בכל מכה אשר יחפוצו. שני העדים האלה יהיו בני על מוות כל עוד תימשך תקופת עדותם, ואיש לא יוכל לפגוע בהם לרעה. למרות שיהיו להם אויבים רבים מספור, שיאלצו לעמוד בתור ארוך מאוד אם ירצו להרע להם. בכך מזכירים הם את ישוע המשיח, שרבים ממתנגדיו ביקשו פעמים רבות לשלוח בו יד, אולם הדבר לא עלה בידם, כל עוד טרם הגיע איתו. אנחנו יכולים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יניח לאיש להזיק לנו, כל עוד יש לנו מה לעשות כאן על האדמות. שני העדים האלה יוכלו לחולל ניסים כדוגמת אלה אשר חוללו משה ואליהו בשעתם. על אליהו התשבי קראנו שהוא עמד על ראש ההר כאשר באו שרי החמישים עם חמישיהם שנשלחו על ידי אחאב מלך ישראל לעוצרו. פעמיים הוריד הנביא אש אלוהים מן השמיים אשר אכלה את הקצינים היהירים על כל חייל להם. רק הקצין השלישי אשר דיבר בהכנעה ובנימוס ניצל וחייו היו לו לשלל. גם על הר הקרמל הוריד אליהו אש מן השמיים מאת האלוהים. אולם הפעם היא לא אכלה את 450 נביאי הבעל, כי מת הפר אשר על המזבח שהקים. אליהו גם הודיע לאחאב שלא ירד גשם בכל רחבי ארץ ישראל, עד שהוא יודיע לו הודעה אחרת. ואכן מאותו היום ואילך פקדה בצורת קשה את הארץ, והיא נמשכה 3.5 שנים, עד אשר נפסקה באותו אירוע דרמטי על הר הקרמל, כאשר גשם הזלעפות שהחל לרדת, השיג את המלך בדרכו חזרה ליזרעאל. גם כאן נאמר שתינתן להם הסמכות לעצור את השמיים, ולא יהיה מטר כל הימים אשר ינבעו בהם, כלומר 3.5 שנים בדיוק. האומנם זהו צירוף מקרים בלבד? יתרה מכל, וסמכות להם על המים כדי להופכם לדם ולהקות את הארץ בכל מכה אשר יחפוצו. כאן מחזיר אותנו הכתוב אל משה ואהרון, הניצבים ללוחת לפני פרעו מלך מצרים, והמצבים עליו בפקודת אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני. פרעו לא התרשם במיוחד משני העברים האלה, והודיע נחרצות שאין לו כל כוונה לוותר על כוח העבודה הזול שלו, וכתוצאה מכך הפך משה את מי היאור לדם, כך שכל מי השתייה של מצרים הפכו בלתי ראויים לשתייה. אחרי שפרעו הקשה את ליבו וסירב לשלח את העם, הביאו עליו משה ואהרון 9 מכות נוספות, כשהאחת חמורה וקשה מקודמתה. וכולם פגעו באנשי מצרים, ברכושם ובאליליהם, והאחרונה בהם פגעה בבחורי מצרים עצמם. הכוח והסמכות שהועצלו על שני העדים האלה להקות את הארץ בכל מכה כרצונם, מעידה על הביטחון הרב שנותן בהם הקדוש ברוך הוא. חוששני שהקדוש ברוך הוא אינו יכול לבטוח בי או בך בעניינים רבים, לא כל שכן להאציל עלינו סמכות עצומה שכזאת, משום שתמונה עמה גם אחריות רבה במיוחד. הוא איננו נותן לנו כוח וסמכות רבה מדי, משום שאנו עלולים להשתמש בהם לרעה, ולנסות לפתור בעזרתם את בעיותינו האישיות עם מתנגדינו חלילה, וטוב שכך. המעשים האל-טבעיים שיוכלו שני העדים האלה לחולל בתקופת שירותם עלי אדמות, הם שגרמו לרבים מאותם מפרשים שהזכרנו קודם לנסות לזהות אותם כמשה רבנו וחליהו הנביא. ללא ספק יש משהו בדבריהם, אולם כפי שאמרנו כבר בראשית משדרנו, אנחנו איננו יכולים בשום אופן להיות דוגמטיים בנושא שכתבי הקודש בחרו לארפל אותו במתכוון ולהסתירו מאחורי מסך של שתיקה. ואני גם מאמין בכל ליבי שזיהוים הוודאי אינו צריך להטריד אותנו כלל, משום שאין לנו כל כוונה להישאר בעולם הזה אחרי לקיחת הקהילה השמיימה, וממילא לא נראה אותם וגם לא נשמע את דבר עדותם. 3.5 שנים יישאו הללו את עדותם האמיצה ויוקיעו את רשעת השלטון ואת שחיתות העם. הם יצליחו להרגיז את כל תושבי העולם אשר לא הוטבע תו האלוהים על מצחותיהם עד שהם יבקשו להורגם. אולם כל אותה התקופה הם יהנו מחסינות אלוהית על טבעית ואיש לא יוכל לשלוח בהם את ידו ולהזיק להם. ועכשיו נשאלת השאלה, מה יהיה בגורלם של השניים אחרי שתסתיים התקופה הזאת בת 3.5 השנים? האומנם יסיר אז האלוהים את חסינותם כפרס על נאמנותם אליו? במשדרנו הבא נראה שאלוהינו איננו כפוי טובה כלל לעבדיו האמיצים. הם אומנם ינוצחו על ידי השטן ואפילו יומתו על ידיו, וגביותיהם לא תזכנה לקבורה מכובדת, משום שהשטן לא ירצה לחזור פעם נוספת על כישלונו בעת קבורת ישוע. מצלמות הטלוויזיה של כל רשתות השידור בעולם כולו תופננה אל גביותיהן המיתות, המוטלות ברחובה של עיר, וכל מיליארדי הצופים בכל רחבי תבל יוכלו לצפות בהם בשידור חי במשך 24 שעות ביממה ולשמוח לאדם. עד אשר יתחולל הגדול בניסים, רוח האלוהים תבוא בהם ותקימם חיים על רגליהם לעיניהם המבועתות של כל הצופים בעולם. השטן יתחרט מאוד על שהציב שם את כל מצלמות הטלוויזיה שבעולם לתעד את הסקופ המדהים הזה לעיני העולם כולו. ואז יראה העולם כולו נס גדול נוסף. שני העדים יקראו לעלות השמיימה וילקחו בענן הכבוד אל המשיח, שאת עדותו נשאו בנאמנות קורבה. ובינתיים, עד למשדרנו הבא, כאן באולפן המקם, הנפרד ממך לשלום בברכת ליל מנוחה, כל טוב ולהשתמע. תוכניות בנתיבי המקרא משודרות מדי ערב בימים ראשון עד חמישי, משעה 10:30 עד 11, בגלים בינוניים AM, 1350 קילו הרץ. אנו מקווים שנהנית מהתוכנית, ומקווים שתקשיב לנו גם במשדרנו הבא, מחר באותו התדר ובאותה השעה. לילה טוב.